הנה המספרים החשובים ביותר של שוק הדיור לשנת 2023. מחירי הדירות ירדו ב-2023 ירידה קלה של 0.6% לעומת המחירים שנה קודם. זו השנה הראשונה שבה נרשמת ירידת מחירים בשוק הדיור מאז שנת 2018. במונחים ריאליים, כלומר, כשמביאים בחשבון את האינפלציה שהייתה בשנה החולפת, הירידה כמובן יותר חדה, 3.3%. שכר הדירה טיפס במהלך 2023 ב-3.1%. אבל כשמביאים שוב בחשבון את האינפלציה, מדובר בעלייה הרבה יותר קטנה של 0.3% בלבד. אלה הם כמובן ממוצעים ארציים. כשמסתכלים על מחירי הדירות באזורים שונים בארץ, מגלים למשל שבמחוזות תל אביב והמרכז היו ירידות מחירים חדות יותר. 3.7% בתל אביב למשל. אבל במחוזות אחרים, ירושלים, צפון ודרום, נרשמו דווקא עליות מחירים קלות. מה יכול להיות ההסבר לכך שדווקא באזורים שבהם התחוללה מלחמה, מחירי הדירות עלו? מיד נשמע. מה באשר לקצב הבנייה? אז התחלות הבנייה ירדו ב-2023 ל-62 אלף דירות, לעומת יותר מ-67 אלף דירות שהוחל בבנייתם ב-2022. בסיומי בנייה, לעומת זאת, נרשמה עלייה. בשנת 2023 הסתיימה בנייתן של כמעט 58 אלף דירות, כ-5,000 דירות יותר מב-2022. טוב, אנחנו יודעים ששנת 2023 הייתה שנה סוערת בכל החזיתות, וכמובן שגם בשוק הדיור. אבל זה לא בהכרח משתקף בנתונים. מה יכול להיות ההסבר לכך? את השאלה הזאת אנחנו מפנים אל דוקטור נטליה פרסמן, שכתבה את פרק ח' בדוח בנק ישראל על שוק הדיור. שלום נטליה.
בוקר טוב אמירם.
נטליה, אנחנו שמענו בתקופה האחרונה לא מעט על שוק הדיור ועל התנאים שבו הוא פעל בשנת 2023, ואפילו היה כלכלן שהשתמש בביטוי סערה מושלמת ששוק הדיור נקלע אליה, כי מצד אחד תנאי מימון קשים, ריבית גבוהה, מצד שני כמובן מלחמה פוגעת בביקושים, וגם מאפיין מאוד בולט של המלחמה הנוכחית, פגיעה בהיצע העובדים, כשליש מהעובדים בענף הבנייה הם עובדים פלסטינים, הם לא יכלו להגיע לאתרים בגלל הסגרים, אז השילוב הזה יצר מציאות מאוד מאוד מאתגרת, אולי לא שערה מושלמת, אבל בהחלט שנה מאתגרת, לא?
השנה באמת הייתה שנה מאוד מאתגרת, ועם זאת ראינו שהתוצאות לא היו כאלה מאכזבות. בסופו של דבר ראינו ירידה יחסית מתונה בהתחלות בנייה, ואפילו עלייה בסיומים, שתכף אנחנו גם נרחיב על הסיבות לכך. אז אפשר להגיד שבינתיים שוק הדיור וענף הבנייה עוברים את הטלטלה הזאת בצורה מאוד יפה, אבל כמובן אם המצב הזה של מחסור העובדים יימשך, כנראה יהיה קשה לענף הבנייה לחזור להיקפים שהיו לפני המלחמה.
אולי נתחיל לטליה עם מחירי הדירות? סך הכל ירידה מאוד מתונה, לא?
מה שקשור למחירי הדירות צריך לקחת בחשבון שנתונים שאנחנו רואים הם בעצם נגזרים ממחירוני הדירות, ויש הרבה דברים שהם מתחת לפני השטח, והלמ"ס פשוט לא יכולה למדוד אותם. למשל, כל כביכול הנחות שהקבלנים נותנים לרוכשים בצורה של שינויים בדירות ללא תשלום, או למשל תשלומים דחויים ללא הצמדה. גם שמעתי אפילו פרסומות של כמה חברות שמוכנות להשתתף בתשלום של מס רכישה לרוכשים. אז כל הדברים האלה הלמ"ס לא יכולה למדוד, אבל כמובן אנחנו מבינים שזה בעצם אומר שההנחות הן הרבה יותר עמוקות ממה שאנחנו רואים בנתונים.
אוקיי, מחירי השכירות שדווקא עלו?
מחירי השכירות, אנחנו ראינו שהם עלו, אבל בקצב מאוד מתון, דווקא בחודשים של המלחמה, קצב העלייה מאוד התמתן, וזה משהו מוזר ביחס לזה שאנחנו צריכים לזכור שיש לנו הרבה מאוד אנשים שלא גרים בצפון ובדרום, והם פשוט עברו לגור למקומות קצת יותר בטוחים במרכז הארץ, והיינו מצפים שדווקא עליית הביקוש לסחירות הייתה אמורה לעלות את המחירים האלה בהרבה יותר. בינתיים לא ראינו את זה, כי כנראה גם חלק מאוד גדול מהמפונים גרים במלונות ולכן לא סוחרים דירות. יש אפשרות שגם הסטודנטים לא הגיעו לסחירות, וגם ביקושים של חלק מהאנשים אחרים גם פחתו, למשל מילואימניקים. וייתכן שכאשר המצב איכשהו יסתדר, ואם לא תהיה חזרה של אנשים לצפון, ייתכן שזה ישפיע גם על המחירים במרכז הארץ.
זאת אומרת שיש פה עדיין אולי מה שנקרא ביקושים כבושים, שמתחת לפני השטח שעוד לא ראינו אותם באים לידי ביטוי, נראה אותם בהמשך לוחצים לכיוון עליות מחירים.
אם אנשים לא יוכלו לחזור למקומות שבהם הם רגילים לגור, בדירות שלהם או בסחירות, אז ייתכן שבמקומות במרכז הארץ הם כן יעלו קצת את מחירי הסחירות.
התחלות בנייה ירדו וזה לא מפתיע, כי בתחילת המלחמה 70% מאתרי הבנייה היו מושבתים, אחר כך ראינו שזה יורד ל-50%, היום אנחנו סביב אולי 30%. זה לא מפתיע שהתחלות הבנייה ירדו, אבל סיומי בנייה עלו. אז איך מסבירים את זה?
טוב, אז לגבי התחלות בנייה זה באמת מאוד לא מפתיע, כי 100,000 עובדים פלסטינאים, חלק גדול מהם כנראה עבדו דווקא בעבודות שלד, בהתחלות הבנייה. לגבי סיומים, יכול להיות שההסבר הוא קצת יותר פשוט. קודם כל, ייתכן שגם היזמים הפנו את כל המקורות שהיו להם, בעצם כל העובדים שהיו להם, כדי לסיים את הפרויקטים, כי אחרת הם גם צריכים לשלם פיצויים לרוכשים, ובינתיים המדינה לא לקחה את הפיצויים האלה על עצמה. ודבר שני, מכיוון שלפי הגדרה, סיום הבנייה הוא בעצם נקודה שבה מקבלים טופס 4, טופס אכלוס, וגם התהליך הזה של, שהוא בין סיום הבנייה לבין קבלת טופס 4, הוא גם יכול לקחת הרבה זמן, אפילו עד חצי שנה. ייתכן שגם הגורמים שנותנים כל מיני אישורים, רשויות מקומיות, מכבי אש, פיקוד העורף, מאוד השתדלו לתת את האישורים האלה כמה שיותר מהר, כדי לאפשר לרוכשים להיכנס לדירות החדשות עם הממדים ולהיות בסביבה הרבה יותר בטוחה.
טוב, זה גם יכול להסביר אולי באיזשהו אופן את העובדה שלא ראינו איזשהם קריסות גדולות של חברות בנייה, הרי בעבר בסיטואציות כאלה של ריבית גבוהה ומלחמה, ראינו לא מעט חברות שנקלעו לקשיים.
ייתכן שזה לוקח זמן, אבל צריך לזכור פה עוד שתי נקודות. אחת היא שמכירת דירה היא בעצם מכירה בתשלומים, ולא כל הכסף מתקבל בהתחלה, אלא דווקא להפך, רוב הכסף מתקבל בסוף, ולכן היזמים עדיין מקבלים את הכסף על הדירות שהם מכרו לפני שנתיים, שלוש, אז מהבחינה הזאת יש להם עדיין תזרים מזומנים חיוביים. ודבר שני זה שעוד לפני המלחמה, בגלל עליית הריבית, חברות, לפחות חברות ציבוריות שעליהן יש לנו מידע, מאוד השתדלו להקטין את המינוף, לפעמים גם למכור נכסים, לחזק את ההון העצמי שלהן, ולכן הם הגיעו למלחמה במצב פחות גרוע ממה שאפשר היה לחשוב. ונקווה שגם לא נראה נפילות של חברות בנייה.
אז שוב אנחנו חוזרים לצד האופטימי, וזה איזושהי התאוששות בהיקפי העסקאות. זאת אומרת, ראינו בתחילת המלחמה ירידה חדה בהיקף העסקאות, אבל בתקופה האחרונה אפשר לומר שחזרנו לרמות שלפני המלחמה?
בהחלט, גם כשהיה לנו משבר קורונה, ראינו שהייתה ממש נפילה בעסקאות, והמצב חזר לקדמותו במשך ממש מספר חודשים מאוד מאוד קצר. ועכשיו אנחנו עדים לתופעה די דומה, באמת ירידה וכיפאון בשוק, שבעצם המצב משתפר תוך כמה חודשים. כנראה הביקוש של עם ישראל לדירות הוא באמת איזה משהו די קשיח. מצד אחד, מצד שני, נכנסנו לשגרה של המלחמה, וזה כבר לא איזשהו גורם שכנראה משפיע יותר מדי על ההתנהגות. ויש פה אולי עוד סיבה, בגלל כל הדיבורים על התחלות בנייה ועל המלחמה, ייתכן שגם הציבור מבין שיכול להיות מצב שבעוד זמן יחסית קצר, נראה מחסור בדירות חדשות, ואז עוד פעם נגיע לעליית מחירים, והם פשוט רוצים למנוע את זה ולקנות את הדירות עכשיו, כשהיזמים נותנים הנחות מאוד יפות.
מה מה שקצת הפתיע אותי, נטליה, זה שמסתכלים על המחירים, רואים שדווקא במחוזות שאפשר לומר שהם יותר קרובים לחזית, בדרום ובצפון, היו ב-2023 עליות מחירים, כולל בתקופת המלחמה, שזה משהו שעל פניו היית מצפה שיהיו שם נפילות.
נכון, זה מה שמצופה, אבל המחוזות האלה הם די גדולים, ואני מניחה שביישובים שהם הכי נפגעים מהמלחמה, פשוט לא היו עסקאות, אני ראיתי את זה לגבי סדירות למשל, וייתכן שהיו עסקאות ביישובים שהם יותר מרוחקים, אבל כמובן אי אפשר לבנות תיאוריות על נתונים ספורדיים, נתונים מאוד קצרים והרעיים, ויכול להיות שזה נושא מאוד מעניין למחקר כשכבר יהיו מספיק תצפיות.
אוקיי, הגיע הזמן לדבר על הבעיה המרכזית של ענף הבנייה בשנה החולפת וגם בימים אלה, המחסור בעובדים. מחסור שנגרם כידוע כתוצאה מהפסקת הגעתם של העובדים הפלסטינים. חלקם של העובדים הפלסטינים באתרי הבנייה הגיע ערב המלחמה ל-50%. לפני שנחזור לנטליה, אני רוצה להזכיר כאן שתי בדיקות מעניינות שקשורות לנושא ומתפרסמות במסגרת הדוח. אחת של דוקטור חגי אתקס על תעסוקת עובדים לא ישראלים לאור מלחמת חרבות ברזל, שמתמקדת כמובן בעובדים הפלסטינים. והשנייה של דוקטור דרין וייסמן על התמעת חדשנות בענף הבנייה, שם אולי עשוי למצוא פתרון למצוקת כוח האדם בענף. נטליה, היוזמה להבאת עובדים זרים מחול רחוקה עדיין מלהוות פתרון לבעיה, נכון?
הממשלה היו לה כוונות ממש טובות להחליף את העובדים פלסטינאים בזרים, רק שכל דבר שהוא נעשה ברמות כאלה הוא תהליך ממושך, הוא לוקח זמן. אנחנו יודעים שכל ההעסקה של עובדים זרים בעצם דרך הסכמים בילטרליים ברמה של ממשלות, ולכן כמובן זה לוקח זמן. גם בחירת העובדים בחול שמסוגלים בעצם לעבוד בענף הבנייה, גם זה תהליך שלוקח זמן.
גם להביא עובדים באמצע המלחמה, זה בטח לא...
כן,
זה...
כמובן, גם לא כל אחד רוצה לעבור ולהסתכן, אבל נקווה שתוך אולי כמה חודשים המצב ישתפר. אני צריכה להזכיר שבאינטיפאדה השנייה, כאשר היינו במצב יחסית דומה, לקח 5 רבעונים כדי להחליף את העובדים הפלסטינאים בזרים, אז צריך פשוט להתאזר בסבלנות ולא לצפות לפתרונות מהיום למחר.
זאת אומרת, נכון עכשיו המצב בענף הבנייה הוא שהוא לא הצטמצם, המחסור בעובדים.
בינתיים, לפי הנתונים, כנראה שלא.
התחדשות עירונית, תחום שהמלחמה הייתה יכולה לתת לו איזשהו בוסט, בגלל שבהתחדשות עירונית בעצם אתה מקבל דירות עם ממדים. אנחנו ראינו שהייתה שם איזושהי תזוזה.
טוב, אתה צודק, אמירם, שזה באמת משהו שצריך להזכיר, שיש תועלת מאוד גדולה בשיפור איכות הדיור הקיים. בינתיים עבר לא כך הרבה זמן, אז אנחנו כמובן לא יכולים לדבר על שינויים. הבעיה בהתחדשות העירונית היא בכך שדווקא בפריפריה, שאלה מקומות שהם גם... נתונים יותר לבעיות הביטחוניות וגם רעידות אדמה, שם מחיר הקרקע הוא נמוך, ולכן בעצם מבחינת היזם יש הרבה פחות כדאיות כלכלית בכל הפעילות הזאת, ועדיף לו פשוט לבנות על שטחים חדשים. ומה שאנחנו ראינו לפי כל מיני תוצאות של ועדות, שהעניין הזה חייב התערבות ממשלתית וחייב גם... הפנמת מקורות, כסף, ולכן כמובן זה תהליך גם שלוקח הרבה יותר זמן מאשר מה שקורה במרכז, ששם יש כדאיות כלכלית ישרה ליזם לבנות דווקא על קרקע בנויה.
נטליה, במבט קדימה, עד כמה שאפשר... אמרנו שהקבלנים התגברו איכשהו, ריכזו מאמץ בלסיים בנייה של דירות, אבל בכל זאת נוצר פה איזשהו פיגור משמעותי בהתחלות בנייה, וחייבים להזכיר שקצב גידול האוכלוסייה בישראל מצריך בנייה של כ-60,000 דירות, משהו כזה, בכל שנה רק כדי להישאר במקום. אז הירידה הזאת שראינו בהתחלות הבנייה, אפשר לצפות שהיא תוביל בטווח הבינוני אולי ללחצים לכיוון של עליות מחירים?
תראה, זה לא רק עניין של... ירידה בהתחלות הבנייה. אנחנו מצפים שהבנייה גם תהיה יותר ממושכת, כי פשוט עם מחסור כזה בכוח אדם אי אפשר להתקדם בקצב רגיל, שגם הוא בישראל לא מאוד מהיר. וכמובן אי אפשר לשלול את ההשערה שלך, שהשפעת המלחמה בסופו של דבר תתבטא גם בעליית המחירים, אבל בואו נחכה ונראה, ונהיה אופטימיים.
כמובן, זה תמיד חשוב, ובמבט על מהפרק שכתבת, על איזה נתונים את היית שמה את הדגש, מה היה בעינייך משמעותי, מפתיע, אולי בנוסף לדברים שכבר הזכרנו, מבחינתך, מה המסר החשוב?
אני חושבת שהרבה מאוד אנשים הופתעו לטובה כשראו את הנתונים של הרבעון האחרון, וראינו שגם אפשר לסיים את הבנייה יותר מהר ממה שמקובל, והלוואי שזה גם היה ממשיך ככה. ואני חושבת שזה שהעם שלנו בעצם חזר לקנות דירות, וכל אירוע כזה חזק ומשפיע, בסופו של דבר אנחנו מתגברים על זה, אני חושבת שזה קודם כל מצביע על חוסן שלנו. יש פה משהו מאוד אופטימי בסיפור הזה.
תודה רבה, נטליה.
תודה רבה, מירם.
עד כאן עוד פרק של קצרים על הדוח. פרקים קצרים שנועדו להציג לכם נושאים חשובים בדוח בנק ישראל לשנת 2023. מקווים שנהנתם ושהחכמתם. מוזמנים לשמוע אותנו בספוטיפיי, אפל פודקאסט ושאר יישומוני הסקטים. מומלץ להירשם או ללחוץ על אייקון הפעמון הקטן כדי שתוכלו לקבל התראות על פרקים חדשים. אני אמירם ברקת ממחלקת התקשורת של בנק ישראל. תודה ושלום.